עושים פודקאסט. הפודקאסט שיעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של איך עושים פודקאסט, הפודקאסט שמלמד אתכם איך עושים פודקאסט. והיום אני מאוד מאוד מתרגש כי הגיע אליי לאולפן בחור שהוא לא רק חבר, הוא גם קולגה. אנחנו שנינו מתפרנסים מעשיית פודקאסטים, מה שנקרא, וזה תמיד כיף לארח אנשים כאלה, כי תמיד יש לנו על מה לדבר. לא רק זה, אלא גם הוא עושה לא מעט משהו שהרבה מאוד אנשים אוהבים לעשות, מסתבר, פודקאסטי ספורט. יש לו לא מעט כזה, אחד על מכבי חיפה ועל מנצ'סטר יונייטד ועל טניס ועל עוד הרבה פודקאסטים אחרים. ולכן אם אתם רוצים לעשות ביום מן הימים פודקאסט ספורט, להתכנס ככה לקלחת המאוד מאוד רותחת הזו כרגע בישראל, יכול להיות שזה פרק שמאוד מאוד יעניין אתכם. אז שלום סיונוב, הפודקאסייה, מה העניינים?
מה קורה?
כיף מאוד קודם כל שהגעת אליי, שאתה פה איתנו, כיף מאוד לארח אותך. בוא באמת אולי קצת נדבר, דה, אני אוהב תמיד להתחיל באיך הגעת לעולם הזה של פודקאסטים, כי אתה יודע, זה עולם כזה חדש נורא, צעיר נורא, איך הגעת אליו בעצם?
וואו, צריך ללכת אחורה, אני אגיד לך, אתה דווקא פה, אתה יודע, כולם שומעים את הפודקאסטים, תמיד אומרים, אנחנו הגענו מארצות הברית, שמענו את הפודקאסטים הראשונים מארצות הברית, לא ידעתי מה זה פודקאסט בכלל, עד שלא שמעתי את מכבי בול. אם אתה זוכר, זה אולי הפודקאסט הספורט הראשון שהיה
אחד הראשונים, כן.
אחד הראשונים שהיה בארץ, ואחרי זה, אחרי ששמעתי אותו, אמרתי, וואו, מה, פורמט מעניין, בוא נבדוק איך עושים אותו, וב-2014 אני ונמרוד, מה שאתה מכיר, נמרוד כותב על טניס, אנחנו הקלטנו אנחנו הקלטנו את הפודקאסט הראשון על הטניס ברון גאוס 2014.
מדהים. הרבה לפני שמישהו ידע בכלל מה זה פודקאסט בישראל.
ושמע, זה כאילו היה זוי, ושמע, זה לדעתי הדבר הכי קשה שעשיתי, וזה פעם הראשונה ופעם האחרונה, להקליט בשבועיים, כל יום הקלטנו פרק.
מדהים.
כל יום אחרי שנגמר היום, אתה יודע, אז לא היה סשן לילה, שום דבר, בעשר היינו, ושמע, האיכות הייתה זוועתית, הייתי מקליט דרך פלאפון, מעלה אותו בשיחת טלפון, ומקליט אותו דרך תוכנת צד ג', אם אנשים ישמעו את המזל שזה לא נמצא ברשת, שמע, היה...
מחקת את הראיות, אין ראיות יותר.
אין ראיות, האיכות הייתה כל כך זוועתית, אבל אנשים שמעו שלא ידעו מה זה פודקאסט, הייתה קהילה מאוד גדולה אז בפורום תפוז, פורום תפוז זל.
הישן והטוב, כן, לגמרי.
ושמע, זה היה מטורף. ואתה יודע, משם כאילו, אתה יודע, זה היה נשאר כזה כתחביב, ואז שופר, אתה יודע, חיידק איתו רואה שדווקא גיקונומי נכנסו לשוק, שהם עלו, אתה יודע, אני זוכר, ב-2016, הוא רעם ודורון נכנסו לשוק, ושופר, אתה יודע, חיידק חזר, ושם יצא פתאום פודקאסט ספסל, גם זל, ומשם, אתה יודע, התחילו כל הפודקאסטים, נופכים בירוק, אחרי זה תינוקות בסבי, עולים לרשת, שבדיוק גם לדעתי מ-2016 או 2015 אפילו, עוד פעם כאילו החזרתי אותו לחיים כזה, עם כל מיני אורחים, וככה אתה יודע, ככה נכנסתי לתחום מחדש אפשר להגיד, ואתה יודע, לנו יותר קל, כי אנחנו מגיעים מהתחום הזה, אנחנו יכולים לחפור עוד מחר ככה על ספורט.
בשביל זה אני בתחום הזה, בשביל לחפור ברישיון מה שנקרא.
כן, ושאתה יודע, משם כאילו אתה יודע, משם הכל היסטוריה, כמו שאומרים.
לגמרי, ובאמת אולי עוד נדבר קצת בהמשך על איך לקחת את הדם כמינישה חובבנית כזו מאוד שלך, למשהו שהוא היום המקצוע שלך, זאת אומרת, היום אתה מפיק פודקאסים לעסקים, אבל זה אולי נדבר קצת בהמשך. אני רוצה באמת אולי שנדבר על, תראה, למה לעשות פודקאסט ספורט? אני חושב שהתשובה די ברורה, כי זה פורמט יחסית זול, אתה רואה כמו שאנחנו עושים פה, אפשר לשלב את זה עם מצלמות, אפשר גם לצלם את זה, לעלות ליוטיוב, לפייסבוק וכולי, והרבה מאוד, זאת אומרת, זה הרבה יותר קל לעשות את זה מהרבה פורמטים אחרים, אבל מצד שני, יש המון, וכשיש המון בתחום מסוים, אתה יודע, יש כמה פודקאסטים על מכבי חיפה, כמה פודקאסטים על מכבי תל אביב, על הפועל תל אביב, בכללי על כדורגל בארץ, אז פה קשה מאוד לבלוט. ולכן השאלה שלי היא, איך באמת מישהו שמאזין לנו עכשיו ורוצה לנורא לעשות פודקאסט ספורט, איך אפשר לבלוט כבר בתחום הזה?
אז קודם כל זה מאוד קשה, היתרון שלי היה שאני הייתי החלוץ, כמו שאומרים. גם ביונייטד הייתי החלוץ. גם במכבי חיפה אנחנו היינו הפודקאסט הראשון, ודווקא זה מאוד קשה, אני אגיד לך את האמת, כי עכשיו נצטם דוגמה פודקאסט של מכבי חיפה, שהם באירופה, מאוד קשה להקליט, אתה יודע, לפעמים אנחנו מקליטים אפילו בשבוע שני פרקים, יש לנו פרק סיכום ופרק למשחק הבא, ו- ואל תשכח שבמכבי חיפה המזל שלי שכל מי שמקליט את הפודקאסט שם הם אנשים שמגיעים במשחק, אתה יודע, הם נמצאים, יש מישהו שתמיד במשחקים, אז כאילו זה, זה גם פודקאסט אני אגיד יותר כזה, אתה יודע מה אתה מקבל, כי זה לא מישהו שאוהד במרכאות שלא היה במשחקים או שראה רק תקציר, זה אנשים שרואים, גם אצל יונת, אתה יודע, זה אוהדים חזקים וקשים, ושם זה היתרון. להיכנס, אני אגיד לך מה הבעיה בלהיכנס, זה דווקא למשוך הרבה זמן. כי כשאתה תיכנס לעשות פודקאסט ספורט כלשהו, הרבה אנשים אחרי שנה אומרים, שמעו, זה קשה מדי, אני לא רואה הזנות, אני לא רואה, אני עוזב. ואני אגיד לך גם, גם אצלי היו כמה פודקאסטים שלצערי, נאלצתי לסגור אותם, כי לא היה, אתה יודע, מאוד קשה להחזיק פודקאסטים של ספורט, כי אתה צריך, אתה יודע, למשוך שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואם אין לך איזו שרה, איזשהו, אתה יודע, עזרה או השראה או חסויות או משהו כזה, מאוד קשה להישאר.
לגמרי, וזה בדיוק מה שאתה אומר, וגם שנה, אתה יודע, זה נראה לי זמן מטורף, כי יש אנשים שכבר יגידו, וואלה, הקלטתי 10 פרקים, 12 פרקים, אף אחד לא שומע, כאילו, אז מה, מה זה, אז באמת אולי, אם אנחנו מדברים כבר על ההזנה, אתה יודע, אני חושב שבסוף זה מתחיל בתוכן, בסוף מתחיל במה אתה נותן, אז דיברת קצת על זה שאתה מערך אנשים שהם בעיקר, שהם לא רק אוהדים, אלא גם נמצאים במשחקים, והם מבינים את האווירה גם בתוך האצטדיון, ולא רק בחוץ. מה עוד באמת חשוב לך כשאתה מתכונן לפרק, כשאתה מגיע לפרק הזה, זאת אומרת, איך אתה מסדר את הדברים, איך אתה בונה ליינאפ, איך אתה מכין את הפרק הזה בכלל?
אז בואו נדבר ככה, אתה יודע, פעם, כי כל פודקאסט זה משהו אחר, נופכים בהרוק, הוא בעיקר עם שני אנשים, מתן גילור ועמית פרלה, שהם כאילו, אתה יודע, התחילו את הפודקאסט מהיום הראשון, ותמיד יותר לכל פרק יש אנשים שמתארחים, אפשר להגיד, שהם יכולים להיות קשורים לקבוצה הבאה, אם זה מכבי נתניה, הפועל באר שבע, אנחנו תמיד מנסים להביא מישהו שידבר עליהם, או שיש כל מיני, אתה יודע, אני קורא לזה אנשי, אתה יודע, בספסל שלנו, שהם גם אוהדי מכבי חיפה, שלפעמים שהם יכולים, הם ככה נכנסים ומגיעים, כמו אופר פרוסנר, מטיס אינקורנה, נדב קוב כשהוא הסתרף, וזה כאילו, אתה יודע, חמישייה. איך מתכוננים לפרק? אתה יודע, יש ליינאפ. זה תמיד כאילו, כמובן, מתכוננים לפני, זה תמיד מתכוננים, בנופכים בירוק זה משהו כזה מצחיק, שקוראים לזה נביחות. אתה יודע, אם אתה זוכר, צעקות, משהו היה ביציע העיתונות כזה, משהו כזאת נביחה שאתה אומר על משהו שהוא לא קשור לפרק, ואז אתה מתחיל, אתה יודע, תמיד זה כאילו, זה סיכום המשחק שהיה, נכנסים למשהו טקטי, למשחק הבא, בנופכים בירוק ההכנה מאוד קלה וגם הנושאים, תמיד יש נושאים. מכבי חיפה תמיד, ושוב, צריכים לזכור, אנחנו התחלנו בתקופות הרעות, אתה לא הגענו כפודקאסט אלופים, ולצערי אתה גם רואה, אתה יודע, שאתה לא למעלה, האזנות למטה, ושאתה פתאום אלוף, פתאום אתה רואה איזושהי עלייה מטורפת, וזה תמיד ככה, בניצחונות, הפודקאסט ממש מאוזן, בהפסדים אף אחד לא שומע אותך.
יפה, מעניין, אז לא רק אוהדי הצלחות, גם אוהדי פודקאסט הצלחות, מה שנקרא בתחום שלנו, אז יפה, זה קודם כל זה דבר מעניין, זאת אומרת, שאם אתה מבסס פודקאסט על קבוצה, אז קח בחשבון שכמו התנודות של הקבוצה, ככה היו התנודות שלך בפודקאסט, אבל סתם שאלה שככה קפצה לי תוך כדי, האם כשאתם מפסידים, יש יותר מה להגיד, או כשאתם מנצחים יש יותר מה להגיד? איפה הפרקים יותר מעניינים לדעתך? עזוב עכשיו את ההזנות.
תשמע, אני אגיד לך משהו מצחיק אצלנו, שזה... למשל, היו כמה פרקים שמאוד קשה להקליט. אם אתה זוכר, ההפסד שלנו למכבי תל אביב, בדקה זה.
איזה מהם, יש כל כך הרבה.
יש כל כך הרבה, אבל אתה יודע, עם יונתן כהן שם בדקה 90, ואתה יודע, הפסד, לא הפסד, אנחנו באים ומקליטים. ושמע, זה כאילו הדבר הכי קשה לדעתי, לאוהדים, להקליט, במיוחד אוהדי מכבי חיפה, להקליט אחרי הפסדים, ותמיד יש על מה לדבר, ותמיד ניסינו, אתה יודע, להיות, בוא נגיד שם, אנחנו לא צועקים בפודקאסט הזה, להיות תרבותיים, ואנחנו, שוב פעם, לשמחתי, אנחנו כבר שם 5 שנים, ואנחנו מצליחים להיות שם תרבותיים, ולדבר, אתה יודע, בגובה העיניים, לא לצעוק, לא, אתה יודע, לפטר אנשים עכשיו, לא, אנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים, אומרים את הדעה שלנו, ואני מאוד, אתה יודע, שוב פעם, מאוד שמח מהדרך שמה, והדרך שלנו, והיא ממשיכה, וזה כבר, אתה יודע, שאתה שם משהו, וזה כבר עולה אוטומט, זה הדבר הכי כיף שיש.
מגניב לגמרי, ואתה יודע, אני גם רואה הרבה לפעמים פודקאסטים כאלה של ספורט, בעיקר שמדברים על קבוצות מסוימות, שיש, אתה יודע, או שהפודקאסט אוהב את המועדון, או שהוא לא אוהב את המועדון. אתה מכיר את האלה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מועדונים שיש מחלוקות גדולות בין הבעלים לקהל, ויש, זאת אומרת, עניין בדבר הזה. זאת אומרת, האם אתה בעד הבעלים, הקבוצה, או חלק מסוים בקהל, אתה יודע, כל מועדון יש לו את הבעיות שלו, לא צריך לפרט, כל אחד מי שרואה את קבוצת ספורט יודע שיש כנראה בעיה מסוימת שחוצה את הקהל לשתיים. השאלה אם חשוב לך להציג את שתי הדעות בפודקאסט, או שאתה אומר, אוקיי, אני, זו האג'נדה שלי, זה מה שאני מביא לשולחן, שרוצה לשמוע את זה ישמע אותי, מי שלא רוצה לא ישמע אותי.
שמע, תלוי, כאילו, אתה יודע, היה, אם אתה זוכר, הייתה איזושהי תקופה עם ינקלך, שהיה איזשהו גרעין שהיה נגד ינקלך, שחר. כן, הבאנו אותם, נתנו להם את הבמה, ואתה יודע, ואמרנו גם את הדברים שאנחנו חושבים. אנחנו כן, בנופכים ביור, כן נתנו דעה לכל אחד. כל אחד שרוצה לבוא ולהתארח, לדבר, נתנו. הייתה מישהי שאתה יודע, יש הרבה עודים שהם נגד הצילה. והייתה מישהי שכתבה תגובה מאוד קשה, אפשר להגיד, בטוויטר. כן, הבאנו אותה, שמענו, נתן לנו את הזכות הדיבור, וכן, אתה יודע, אנחנו נותנים את הזכות הדיבור, כל מי שרוצה, לא זוכר שאמרנו למישהו לא, שהוא רוצה להתארח, כל מי שרוצה מגיע, נותן את הדעה שלו, אבל אתה יודע, שוב פעם, צריך להגיד את הדעה מנומקת. אם אתה מגיע ומתלהם, זה, אתה יודע, זה לא בשביל הפודקאסט.
לגמרי, זה בשביל השיחות ביציע, מה שנקרא אולי. כן. תגיד לי, ומבחינת, זאת אומרת, הלוגיסטיקה, בוא נדבר גם על זה, כי אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שעושים פודקאסט לספורט, והעניין של הלוגיסטיקה נורא 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 משגע אותם, כי אתה יודע, נחליט פודקאסט, כמה פרקים יש לנו הופכים בירוק?
וואו, יש
מעל 200, נכון? כמות מטורפת הרי, אז קודם כל, איך מצליחים בכלל לשמור על הדבר הזה? אתה אומר, לפני משחק ואחרי משחק, איך מצליחים לשמור על הדבר הזה ועל הזמן? אתה יודע, אתה גם אדם עובד, גם מי שמתעסק איתך בפודקאסט, בטוח עובדים, איך אפשר לפנות הזמן כל פעם אחרי משחק לשבת ולדבר שעה על המשחק?
שואל אותך שאלה טריקית כזאת.
נלך על זה.
כמה אתה חושב הפרקים מתוך ה-200 פלוס הוקלטו באולפן או ביחד?
לדעתי מעט מאוד, כי אני קצת יצא לי לשמוע, וזה נשמע כמו זום כזה שאתם מקליטים ברחוק.
פרק אחד.
אחד.
פרק אוקיי. אחד. כי אחד גר בכפר סבא, השני גר בחיפה, ואנשים עובדים, אתה יודע, זה לא הדי ג'וב שלהם. ומהיום הראשון, אתה יודע, נאלצנו, שוב פעם, הדברים שאני עברתי בלילות עם עריכות, עם כל מיני רעיונות תזויים, עם כל מיני רעיונות שהקלטנו, ובשנייה האחרונה אתה לא יכול להעלות אותם, כי האיכות הייתה כל כך גרועה, ואני אספר לך אפילו, רעיון עם שלומי ארביטן, ואין לו שום רשתות, לא פייסבוק, לא שום דבר. איכשהו ניסיתי להעלות אותו, ושמע, בסוף האיכות הייתה כל כך גרועה, שלא היה נעים לי, אבל פשוט תשמנו את זה בכתב.
אז שהוא לא עלה באנגלית.
גם, אבל אתה מבין כאילו לפעמים יש דברים כאלה, אתה יודע, והיו פעמים לפעמים שפתאום נעלם, נגמר לי הזיכרון, הלכה הקלטה.
טוב, זה קורה, אתה יודע, זה בצרותיו של כל מפיק פודקאסטים, באשר הוא, כל כמות הטעויות, אתה יודע, שאתה בהתחלה עושה ואתה כל כך אומר עצמך איך יצאתי כזה מטומטם ומחקתי פרק או עשיתי כאלה.
דברים כאלו, או שאתה יודע, נביחות, אתה יודע, קוראים לנו נופכים בירוק, ותמיד אתה מצחיק, שתמיד הייתה איזושהי נביחה מאיזשהו כלב, ואף אחד לא יודע איזה כלב זה.
באמת נופכים בירוק.
איזה כלב זה היה. אבל, ושוב פעם, אני באמת, אני אומר לך, זה פודקאסט שהוא מטורף, בגלל, כמו שאתה אומר, הלוגיסטיקה, ובגלל הקושי, אתה יודע, ובאירופה אני מרגיש את זה, את הקושי הזה במיוחד, כי שמע, זה די קשה להקליט שני פרקים בשבוע.
אז עכשיו, איך עושים את זה? איך עושים את זה, שלום?
תזמון, אתה יודע, קביעת, אנחנו כבר...
חינת מה, תכניס אותנו למאחורי הקלעים של הדבר. אתה, איך
שמע, יש לנו כבר דוקס כזה, עם פרקים קדימה כזה, לחודש אפילו, אנחנו יודעים באיזה יום אנחנו מקליטים, מי האורח, מי מגיע ומה. אנחנו כבר יודעים מראש, אתה יודע, זה לא בשנייה האחרונה מתעוררים מתי מקליטים השבוע, לא, אנחנו כבר יודעים שבועות לפני מתי מקליטים, מי, איזה אורח מגיע לאיזה פרק, לאחרונה הגיע יונתן כהן, שם דוגמם, שהיה לנו את המשחק מול הפועל ירושלים, אתה מבין, אנחנו מכינים את זה לפני זה, יודעים מה אנחנו הולכים לשאול את האורחים שלנו, אין הפתעות, אתה יודע, אנחנו מגיעים, יודעים, ובסוף כאילו שהפרק צריך להיות מקליטים בתשע, מוקלט בתשע, 12 נגמר את העריכה, באחד בלילה, שתיים בלילה, הפרק כבר, אתה יודע, באוויר כמו
שם. אתה לא מחכה איתו.
אין
מה, זה גם על משחק, ואין יותר מדי מה לחכות.
זה, שמע, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה, אם אנחנו הולכים לעסקים, אתה יודע, בעסקים אתה יכול להקליט 5 פרקים במכה, בספורט אתה לא יכול להקליט משהו מראש, אתה יודע, אתה יכול להכין אולי דברים של ספיישל, אתה יודע, פעם, הבאנו את אבישי ז'אנו כזה, בני לם כזה, אתה יודע, זה פרק יש ספיישל, אתה יכול להכין מראש, אבל בספורט יש לך משחק, יש לך איזה פרק.
לגמרי. אז באמת אתה אומר, בנית על עצמך לוז מדויק, אתה יודע מראש חודש קדימה, מתי אתה מקליט, מתי אתה עורך, מתי הפרק עולה, ואני חושב שבאמת זה משהו שכל מי שמאזין לנו יכול ללמוד, להיות מסודר, להיות מתוכנן, לא, אתה יודע, זה לא הפתעה מתי יש משחק של מכבי חיפה, היום גם לפני כמה שנים המינהלת לא הייתה מפרסמת חודשיים או שלושה מראש את הלוז, זאת אומרת מתי יהיה משחק, אבל השנה, שנתיים האחרונות היא כן עושה את זה, אפשר לדעת בעוד חודשיים בדיוק מה השעה של המשחק שיערך, ולכן באמת אפשר להיערך לזה מראש, זה בשיתוף פעולה, בתקשורת עם המרואיינים שלך, עם האנשים שאתה עושה איתם את הפודקאסט, אני חושב שזה שני דברים שמאוד מאוד חשוב, בטח בפודקאסטי ספורט, א' וב' בפודקאסטים שיש בהם יותר ממשתתף אחד, שכולם יהיו בתקשורת, ידעו תמיד מה קורה, ושהלוז יהיה מוכן קדימה, אני באמת חושב שזה שני דברים שיש בהם הרבה מה ללמוד, ותגיד, קצת אולי נדבר מבחינת העריכה, באמת מבחינה, באמת שוטף, איזה עריכה אתה עושה לפרק? זאת אומרת, כמה אתה באמת יושב ושומע אותו, ומתחיל להציג כל מיני דברים החוצה, או שאתה אומר לעצמך, אולי תוך כדי הפרק אתה מסמן, או שאתה אומר, לא, זאת שיחה שוטפת, אני מעלה אותה ונגמר הסיפור, קצת עורך אולי.
אז אני אספר לך קצת על כל העניין של העריכה. בשלוש השנים הראשונות אני הייתי, אתה יודע, גם מפיק וגם עורך. בשנה השלישית אישה כבר הסתרף אלינו יונתן אברהם, שהוא כבר מתעסק בכל הצד ההפקתי, הערכתי. אני, אתה יודע, בהתחלה הייתי שומע כל פריים וכל פריים, ובעיקר הייתי, אתה יודע, מסנן כל מיני רשים, כל מיני שאני לא מסוגל, אתה יודע, לשמוע ואני מעיף אותם. בעיקר, אתה יודע, הבעיה הייתה בעיקר אצל האורחים, אתה יודע, כשמגיע אורח, אתה לא יכול לדעת מה אתה מקבל, כי הוא גם חדש בזה, יש כאלה כזה, יש כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, מעצבנים בשמיעה, ואני אוהב פרקים שהם טסים, כאילו, אתה יודע, שאני לא אוהב שאנשים פתאום ישימו לי על מהירות 2, אני כבר אוטומטית שם לך, כאילו, פרקים נקיים, שאתה שומע רק את הדברים הנכונים, מבחינת תוכן כמעט, ואתה יודע, אני לא היינו אורחים, כי אתה יודע, אין מה, כאילו, אתה לא אומר פה סודות מדינה או דברים כאלו, וכך גם יונתן ממשיך, אתה יודע, רוב העריכה זה בעיקר מדברים כאלה, אתה יודע, מטעויות או כל מיני דברים כאלו, שהם כזה הורסים את השמיעה, אתה יודע, הרציפה. בסופו של דבר, מה שצריך בפודקאסט עם ספורט, וגם בכל פודקאסט, אתה יודע, שאתה תשמע משהו נקי, משהו, גם אם אתה יודע, האיכות וגם התנאים הלוגיסטיים מאוד קשים, לפחות תעשה את העבודה מאחור קלעים, שאתה לא תגיע למצב שהפודקאסט, אתה יודע, יש כל מיני טעויות או דברים, או כל מיני, אתה יודע, הנה מאוד כזאתי בכל.
לגמרי, אני חושב שזה מתחבר למשהו שאני גם, לפעמים יוצא לי לדבר איתו, אנשים שאני עובד איתם, לקוחות, שאני מייעץ, זה שהסבלנות של אנשים בפודקאסט היא מאוד מאוד נמוכה, להרבה מאוד דברים, זאת אומרת, אם התוכן טוב, הם יכולים לשמוע אותו גם שעתיים, אבל אם בדקה שנייה פתאום יהיה איזה הפסקה של 5 שניות, או איזה שקט, או איזה משפט שלא צריך להיות שם וכאלה, אנשים יסגרו את הפודקאסט, כאילו, וזה באמת על זה יקום ויפול, בגלל שזה משהו כזה שאתה יכול לעצור אותו מתי שבא לך, אתה לא חייב, קודם כל אתה יכול להקשיב מתי שבא לך, וגם לעצור ולעבור הלאה, והמבחר נורא גדול, בטח בתחום הספורט, אז יש חשיבות מאוד גדולה לזה שהפרק יהיה נקי, כמו שאתה אומר, כמה שפחות דברים שלא צריכים להיות שם, אלא שוב, אפשר שיהיה פרק ארוך מאוד של שעתיים, שלוש, שמעתי גם כאלה, אבל הוא צריך להיות מעניין לכל אורכו, ובשנייה שזה הופך להיות לא מעניין, הסבלנות נגמרת מאוד מאוד מהר, אנשים חותכים החוצה מהפרק, ואפשר לראות את זה גם בנתונים. באנו בעיקר עכשיו על נובחים בירוק, על הפודקאסט שלך שעושה מכבי חיפה, קבוצה בארץ, שאתה יודע, אין מה לעשות, יותר קל לעשות על קבוצה בארץ. בואו נעבור לפודקאסט השני, שהוא מדבר על קבוצה מחול, שאומנם היא קבוצה אולי אחת האהודות בישראל בחול, אז לא יודע אם תלך, אתה יודע, זה לא ווטפורד או אוסלאביה פראג, אבל בכל אופן מנצ'סטר יונייטד, תינוקות בסבי, אבל בכל מקרה, איך שם נולד הרעיון, ואיך אפשר אולי לתחזק, אתה יודע, את השניים האלה במקביל, כי פתאום, אתה יודע, עכשיו יש לך, אין לך שני פודקאסטים בשבוע, יש לך 4 בשבוע לעשות. אז איך עושים את זה?
אז שם גם היה לי מאוד גזל, היה לי מזל מאוד גדול, כי רונן דורפן יקרא לי את טל הרמן, שהוא גם השותף שלי בעסק, והוא, אתה יודע, מסתבר שיש לו קבוצה סודית, שרק ליהודי יונייטד, שיש לו שם איזושהי קהילה קטנה, והם מדברים שם על יונייטד, והצאתי לו את הרעיון. התחלנו, וזה, אתה יודע, ומשם זה זרם, ובפודקאסט שלו, אתה יודע, זה פודקאסט שלו לגמרי, שיש לו קהילה כבר, הוא יהיה עם קהילה מוכנה, שזה, אתה יודע, לא דיברנו, אתה יודע, אנשים אומרים כאילו, אין לי, אף אחד לא שומע, אנשים שמגיעים עם קהילות, אתה יודע, קהילות באינסטגרם, קהילות בפייסבוק, קבוצות גדולות, זה כלי מאוד חשוב, הוא יהיה כבר עם משהו מוכן, והייתה לו קהילה, הייתה לו קהילה מאוד גדולה, ואפשר להגיד לו שהיו כבר הזנות בטוחות, ושאתה מתחיל עם קהילה שכבר מגיבה לך אחרי כל פרק, ואחר שאתה מוציא משהו, משם אתה יודע, זה מאוד קל להתקדם, אתה יודע, ובאמת כאילו, וגם שם אתה יודע, שם ויונייטד משחקת כל פעם בליגת אלופות, והיו שם, אתה יודע, שהם הגיעו לגמר, הפסידו, כמובן אין אליפות, וגם אחרי הפסדים, וגם אחרי ניצחונות, תמיד יש פרק, תמיד יש על מה לדבר, והיו שם תקופות קשות עם מוריניו, ואתה יודע, עכשיו הגיעה התקופה עם סולצ'ר, תמיד יש על מה לדבר, וגם שם, אתה יודע, תמיד מבחינת לוז, לדעת מתי מקליטים את הפרקים האלה, אני עורך, אין לי שם מישהו שעוזר לי בזה, רוב הפרקים, אתה יודע, לא תמיד גם אנשים מפה, ואתה יודע, מארץ, רפונן דורפן השנה מתארח הרבה, והוא גר בכלל בהונגריה, אז אתה יודע, זה מאוד חשוב, כאילו, אתה יודע, גם כל העניין הזה, מבחינת התוכן, ושמע, ואני אגיד לך, לעומת כאילו, הפרקים, אתה יודע, הפודקאסטים האחרים, תינוקות בסבי מגיע לפעמים לשעה, לשעה פלוס, ואנשים אוהבים לשמוע את זה, לא קיבלנו כאלה תגובות, וואו, אתם יותר מדי ארוכים, אתה יודע, יש פודקאסטים שמתאים להם המשבצת הזאת של שעה, יש כאלה פודקאסטים שמתאימים להם חצי שעה, 45 דקות, אתה יודע, כל פודקאסט לפי ה-DNA שלו.
ואיך אתה אולי, מה לדעתך מגדיר פודקאסט בזה מתאים לחצי שעה, זה מתאים לשעה וחצי? מה הפיצ'ר אולי שמשנה את הדבר הזה?
קודם כל תוכן וגם הטלנט, אתה יודע, יש טלנטים שמצליחים להחזיק שידור שעה וזה נשמע טוב, ויש טלנטים שאתה אומר חצי שעה זה מספיק, 40 דקות זה מספיק, וגם קשור לתוכן, אתה יודע, בפודקאסטים של ספורט, אתה יודע, אם אתה גולש, יש לך בשר, תמיד יש לך בשר, כי בינינו, אף אחד לא הולך לשמוע עכשיו פרק לפני שבועיים, על מכבי חיפה או על בסבי, זה לא מעניין, רוצים, היה אתמול משחק, נגיד הטלנטה, יעלה, אם יעלה היום פרק, רוצים לשמוע מה היה מול הטלנטה, ומה הולך להיות אחרי זה, אתה יודע, לא מעניין מה אחרי זה, לפני זה וזה, ואם הטלנט יודע להחזיק, המנחה יודע להחזיק, לבחינת, אתה יודע, נושאים, לבחינת אורחים, זה מאוד חשוב, אתה יודע, וגם לא דיברנו על כל העניין הזה של האורחים, אורחים זה מאוד חשוב, אתה יודע.
אז בוא נדבר על זה קצת, מה באמת חשוב לך בבחירה של אורח, האם יוצא לך לדבר עם אורחים לפני שאתה מעלה אותם לשידור?
אז נלך לדווקא עוד פעם, נחזור לנופחים בערוק, בנופחים בערוקות, בערוק כל אורח שמגיע, אתה יודע, הוא צריך להיות איזשהו דמות. אני יכול להגיד לך, יונתן כהן, זה דמות, אתה יודע, שאנחנו יודעים שהפועל ירושלים, ואנחנו מחפשים אורח שקשור להפועל ירושלים, יונתן כהן, שמגיע לפודקאסט בנופחים בערוק, אתה יודע, אוטומטית, שהפרק שלך הולך להיות ברמה הכי גבוהה, וקיבלנו הרבה, אתה יודע, מחמאות על הפרק הזה. היה לנו עוד אורחים, אתה יודע, היה לנו גם פרקים שלהם ספשייל, אתה יודע, עם אבישי ז'אן, או עוד פרקים כאלו, עם שחקנים עבר, גם היו פרקים מעולים. לכל משחק, אסף קונט, שפעם היה מתארח אצלנו, שאתה יודע, מדבר על רכשים חדשים, או על קבוצות הולנדיות, שפתאום אתה יודע, צריכות להגיע, הוא אולי יגיע עוד פעם, הוא יגיע לאיזשהו פרק, שנשחק מול פיינורד. אתה מבין, אתה צריך להביא אורח, שאתה יודע שהוא יביא לך את כל מה שאתה רוצה. יביא לך את כל אתה יודע, הדברים שלא יביאו לך אחרים. זכור פעם אחת הבאנו את מיכאל יוחן, שידבר על הזרים שהבאנו. הוא אומר, אני לא מסתכל בכלל על כדורגל ישראל, הוא לא מעניין אותי. אבל הזרים שאתה מביא אותו, זה ידע שאחרים לא יכולים להביא לך, אתה יודע. כי יש לו ידע מסוים ומדויק. והוא יודע גם לעשות תחקיר מעולה.
מעולה, אני חושב שזה יופי של טיפ גם חשוב מאוד. ומבחינת איזשהו שיחת הדרכה, הדברים כאלה יוצא לך, אני מבין, מה שאני מבין בפודקאסטים, אני אביא בעיקר אנשים שיודעים לדבר מול מיקרופון, שזה לא חדש להם, צריך להביא מישהו שכאילו לא יודע, אולי פעם ראשונה, אולי פעמים ראשונות שלו, בוא נאמר, מול מיקרופון.
אני אגיד חשוב, גם האוהדים שמגיעים, אתה לא עושה להם הדרכה, כי כשאתה מביא אוהד, דווקא זה יותר קל, אתה יודע שהאוהד הזה שהוא מגיע, הוא יודע לדבר, הוא יודע לדבר על מכבי חיפה, והוא רואה את המשחקים. אתה יודע, לא יצאנו להביא מישהו שרצה להתארח, והוא לא היה במשחקים, הוא לא ראה את המשחק, אין דבר כזה, אתה יודע.
טוב, אבל האם הוא לא היה מול מיקרופון, אתה יודע, פעם ראשונה שהוא מדבר בפודקאסט, נניח.
יש הרבה כאלה שזה פעם ראשונה, ואתה יודע, לדעתי זה היופי, אתה יודע, כי הם לא אנשים קבועים, הם אורחים.
כן.
מגיעים לפרק אחד, מנסים, אתה יודע, לפעמים הם קצת נרגשים וזה, אבל זה עובר, אתה יודע, זה היופי לפעמים, גם בפרק הראשון שאתה עורך, אתה מתרגש, לא אומר, בסוף חשוב התוכן, אתה יודע, זה האישו, כמה שחשוב הפן הטכנולוגי, המיקרופונים, אם אין לך תוכן, אתה לא יכול להישאר בתחום.
לגמרי, אבל אתה עושה איתם איזשהו שיחת תחקיר, איזשהו תיאום ציפיות אולי, זאת אומרת, יש לך איזשהו דו-שיח עם מרואיין כזה?
יש תיאום ציפיות באחד מאחורי הקלעים, בוואטסאפים אתה מסביר לו את הליינאפ, אתה מסביר לו מה הולך להיות, אבל שוב פעם, אתה מביא מישהו שאתה יכול לסמוך. שוב פעם, בפודקאסטים של הספורט זה מאוד קל, כי אתה מביא תמיד את הקהילה, אתה מביא אוהדים.
אז והאוהדים האלה מן הסתם שאתה רואה אותם בקהילה אז הם יודעים לדבר, זאת אומרת זה משהו שמבחינתך זה בא ביחד, אבל אתה יודע, לא תמיד בן אדם שיודע לכתוב יפה בפייסבוק ידע גם להתבטא בצורה טובה מספיק מול מיקרופון, בטח שהוא קצת מתרגש גם.
בגלל זה הוא רייך וזה היופי, תשמע, יש הרבה פרקים שאתה אומר וואו הם לא היו טובים, אבל אני דווקא אוהב את הפרקים האלו כי הם נותנים איזושהי טעימה למשהו חדש.
זה לא סיוט עריכתי, אבל מבחינתך, להתחיל להתעסק איתו,
אתה רוצה להתחיל עם זה.
זהו, זה גם עניין, אבל.
כן, זה גם עניין, אבל אני אגיד לך משהו, אין מה לעשות עם זה. אתה יודע, אנשים שהם חדשים, שפעם שונה שאתה שומע, גם כי אתה מפיק, סתם דוגמה, עם טל הרמן למשל, שהוא המנחה, יותר קל לי כבר לערוך, כי אני כבר זוכר את כל הדברים, מתי זה נכנס, עם חדשים, אתה לא יכול, זה לא ישנה, כל פעם שיגיע מישהו חדש, אתה תצטרך ללמוד את העריכה מחדש ולערוך את זה, זה החיים שלנו.
זאת אומרת, אין לך איזשהו טיפ, אתה אומר, הנה, יש לי פה כמה דברים שיכולים טיפה להקל על התהליך הזה, לעשות אותו יותר.
אין, כל בן אדם, עם הקול שלו זה משהו שונה, זה כמו DNA, כל אחד מדבר בצורה שונה, כל אחד אומר דברים בצורה אחרת, כל אחד, אתה יודע, האם מגיע אצלו ארוך מדי, קצר מדי, אי אפשר לשנות את זה, זה רק ניסיון של, אתה יודע, כמה זמן שאתה עורך את הפודקאסטים, והניסיון שלך, אתה יודע, איך אתה עורך ומה אתה עושה עם זה.
בסדר גמור, ואני רוצה, האמת, אולי גם לדבר איתך שוב על העולם הזה של הכמות, זאת אומרת, אתה יודע, כי בסוף אני משער, אף אחד משלושת הפודקאסטים, גם אולי לצאת הפודקאסט, הטניס נדבר, עוד מעט שזה הנושא שקרוב לליבי, אתה גם יודע את זה, גם לך אני חושב בסוף, אבל בכל מקרה, אתה יודע, לעשות שלושה כאלה, כשאין מאחוריהם איזשהו גוף כלכלי, חסויות או דבר כזה, זה מאוד מאוד קשה בסוף לפנות, כי שוב צריך גם לעבוד. שאלה זה, איך אתה מוצא את הזמן ביום?
שמע, המודל בסוף שלהם, של כל הפודקאסטים האלו, הם כן חסויות. חוץ מנופחים בירוק, שאנחנו לא יכולים להכניס שם חסויות, בגלל כל מיני בעיות שלא נדבר עליהם פה, אבל גם תינוקות בסבי, אנחנו כן מנסים להכניס חסויות, גם לעולים לרשת, יש פה ושם שאני יכול להכניס חסויות, גם יש לו לי פודקאסט של תופעת דורפן, שזה דורפן מדבר, הוא אולי פעם בשבועיים, לפעמים פעמיים בחודש, גם לשם אנחנו יכולים להכניס, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, איך שהפודיום עושה את זה, הפודיום אורן ליסיפוביץ' עושה את זה בצורה מעולה, אבל שם, אתה יודע, שם צריך לעבוד יותר קשה, ואני דווקא אפשר להגיד שאני עובד יותר קשה, כי אני לא יכול להכניס כל פרסומת, או כל חסות. אני כן, אתה יודע, זה הדבר שאנשים עדיין לא מבינים, שהחסות חייבת להיות קשורה לפודקאסט שאתה מדבר. אני לא יכול להכניס משהו שקשור לנשים בפודקאסט של ספורט. אתה יודע, אני דווקא...
והגיע לך כזו הצעה למשהו מסוים?
כן, הגיעו כמה הצעות לפעמים, והן לא קשורות, אתה יודע, הן לא קשורות, והן לא קשורות לקהל, וקשה לי, אתה יודע, אולי אחרים יגידו, מה, יש חסות, אני שם אותה. לא. יש חסויות שאני לא יכול לשים אותן.
כמו שאתה אומר, יש באמת הרבה מאוד מצבים שהחסות חייבת להתאים לפרק, כי אם היא לא מתאימה לפרק, זה יכול גם לגרור המון ביקורת ציבורית. אתה יודע, שמענו את זה גם על פודקאסטים אחרים, שחסות מסוימת גרמה להם באמת לקבל המון המון ביקורת ציבורית. בשאלה זה, האם באמת, איך אתה מתאים את החסות לפרק, אתה יודע, ל-United, למכבי חיפה, בצורה כזו שבאמת המאזינים שלך יבינו שזה חלק אינרנטי מהפודקאסט ויקבלו את זה, ולא, אתה יודע, יחסו, בוא נאמר.
אז שוב, אתה צריך לדעת, אתה יודע, מה החסות שנותנת. אני הולך עכשיו לעולים לרשת, אתה יודע, בעולים לרשת, רוב החסויות שהולכות להיות, אתה יודע, זה מחנות כמו טניזון, שאתה יודע, אנחנו ניתן איזשהו הנחה על איזשהו כדורים, או מחבטים, או משהו כזה, מבאשגל, אתה יודע, דברים שמתאימים.
חנויות טניס, בוא חנויות, נגיד כן. באופן...
מוצרים, דברים שמתאימים לקהל, אתה יודע, אם אני אתחיל עכשיו לפרסם בפרסם, פודקאסט הטניס שלי, דברים לא קשורים. זה לא הקהל שאתה יודע, הקהל כאילו ישמע, טוב, זה לא מעניין אותו, אתה יודע. כמו גם בקהילה, אתה יודע, בפורום טניס, שאנחנו עושים כל מיני לפעמים מבצעים. אתה תביא, נתנו לנו איזשהו, מי שאמר לנו, קחו, תפרסמו לי מכונה שעושה מסאז'. מה קשור לפורום טניס? מה קשור לאחד הפודקאסטים שלי? אתה מבין? אי אפשר לשים משהו שלא קשור, אתה יודע. בגלל זה, אתה יודע, הרבה פעמים, אין חסות, אתה יודע, כי אני לא מוכן לא מוכן לשים משהו שאני לא מתחבר עליו, ולדעתי גם דסקל בזה, אתה יודע, דסקל בכל יום נתון גם אמר הרבה פעמים שהוא לא מוכן לפרסם כל דבר, ואני דווקא הולך איתו לגבי זה.
בסדר גמור, ובוא נדבר עכשיו, זה רוצה לדבר על פודקאסט הטניס, על עולים לרשת, דווקא בצמוד לקהילה, לפורום שדיברת, והרי הפורום הזה, אני חושב אחד הפורומים הפעילים, הגדולים ברשת בתחום הטניס, אני חושב אולי הכי גדול, נכון?
הוא וביחד עם שלום גבאי, אנחנו קצת...
כן, עם פורום הטניס הישראלי, מה שאני
כן, אותו דבר, אפשר להגיד לך, עם שמות שונים.
אז באמת, והפודקאסט הזה צמח מתוך הקהילה, זאת אומרת, בדרך כלל המסלול שפודקאסט עושה זה, יש לי פודקאסט טוב, אני בונה אותו, בונה אותו, בונה אותו, ואז אני יוצר קהילה, אצלכם זה הגיע הפוך. אז באמת אולי על איך המחשבה הזו שדווקא פודקאסט מתאים לקהילה הזו, ומה ככה עומד מאחורי הדבר הזה, ואיפה הקהילה משתלבת בתוך הפודקאסט בסוף?
וואו. שוב, אז כמו שמישהו שמע את ההתחלה, דיברתי שהפודקאסט הראשון שלי התחיל בכלל לרון גרוס בקהילה שהייתה בטפוז.
תחרות טניס מאוד מאוד גדולה, נחשבת מי שלא ככה מעורה בתחום.
ואתה די אוהב.
אני הייתי שם גם.
כן. והתחילה משם, ואז כזה, אתה יודע, היינו איזושהי קהילה בטפוז, וטפוז, מי שלא ידע, פשוט מיום ליום הפך להיות... במקום פורום, זה הפך להיות אתר פרסומת, שכל שנייה קופץ לך איזשהו באנר, ובאיזשהו יום אמרתי, שמו, אחרי, אני זוכר אפילו את היום הזה שהיה, זה אחרי שנגמר לנו אליפות ארצות הברית, וכאילו, לא הייתה שם תנועה, אמרתי, אין, אי אפשר להמשיך ככה, בוא נעבור לפייסבוק. הרבה אמרו, לא, מה, אנחנו נעבור קהילה וזה, ואמרתי, לא, אני עובר, פתחתי קבוצה בפייסבוק, ועברנו, ואתה יודע, וזה אוטומטית, הפודקאסט, כאילו, באותו זמן גם כבר היה פודקאסט גם עבר אוטומטית לקהילה בפייסבוק, והקהילה מיום ליום גדלה, וזה, אתה יודע, זה כלי כבר שמכירים אותי, אומרים, שלום סיונוף מהפודקאסט, מעולים לרשת, זה משהו שאוטומטית עברתי, כמו שפתחנו את הפורום הזה, אוטומטית הפודקאסט עבר וגדל וגדל וגדל, וגם ככה, אתה יודע, אפשר להגיד, האורחים שמגיעים תמיד, אם זה אלון עידן, גילת בלום עכשיו, וגם כל המנהלים של הפורום, אלאור בחר, ימיתה סעדיאל, אורי ברנע, שזה גדל איתם, אתה יודע, וזה גם די קשה, אתה יודע, אם אנחנו הולכים, כי רוב הפודקאסט, בעיקר בתקופה הקשה, שזה אנשים שלא מגיעים מהתחום, זה שבועיים שאנחנו לא ישנים, אם זה באוסטרליה, אם זה בארצות הברית, יש לנו גם בווימבלדון וגם בצרפת, וזה שבועיים מאוד קשים, והפודקאסטים צריכים לצאת, והם גם צריכים לצאת איך שהמשחק נגמר, ואין זמן יותר מדי לשמוע, והקהילה הזאת בסופו של דבר עושה את הפודקאסט, כי בלי הקהילה לא היה פודקאסט, וזה כיף, אתה יודע, ושוב, ושמה יכול להיות שאתה אין הזנות, וזה לא רווחי, אבל זה אהבה שלך, ואתה עושה את זה בשביל הכיף שלך.
אתה אומר, אתה תישן פחות, או תעשה פחות דברים אחרים בשביל הפודקאסט. אני חושב שזה משהו שאגב מאפיין הרבה פודקאסטי ספורט, כי לא בהרבה מתוכם יש כסף, וזה משהו שהוא באמת מונע מאהבה, ואני חושב שזה אחד הדברים המדהימים, שאתה בסוף עושה משהו מאהבה, אתה עושה אותו לדעתי הכי טוב והכי ברצון שיש מהכל. אני אשאל אותך עוד שאלה, האמת, נחזור טיפה לעניין המרואיינים, יש לך שלושה פודקאסטים, ששלושתם, בוא נאמר, מהמובילים בתחומם, זאת אומרת, מכבי חיפה, מנצ'סטר יונייטד, טניס.
אתה יכול להכניס בנופחים בעבודה, את מכבי בול שעושים עבודה טובה,
לא, אני אומר בתחום מכבי חיפה, אני ספציפי על הקבוצה, לא על כפודקאסט ספורט. עכשיו, השאלה זה האם קיבלת הצעות מהמועדון או מגורמים כאלה ואחרים שהם יבואו להתראיין בפודקאסט, או מבחינת התחום הטניס בישראל, על איגוד הטניס בישראל, זאת אומרת, מתוך, בוא נאמר, הגוף עצמו שאתם מסקרים, האם קיבלת מהם הצעות להתראיין בפודקאסט, ואם כן, איך התייחסת לזה?
אתה נוגע בנקודה מאוד כואבת.
ככה אני אוהב.
בוא אני אגיד, מבחינת הטניס אין לי בעיה, אתה יודע, אני בקשרים מאוד טובים עם הדובר, כל בן אדם שאני רוצה אני יכול לקבל אותו, אתה יודע, הם פתוחים, אתה יודע, כי זה גם...
האם פנו אליך אבל? אמרו, אני רוצה להתראיין בפודקאסט שלך?
דווקא לא, אבל שוב פעם זה בא ממני, כי אני בתוך התחום, כל דבר שאני רוצה, רציתי פעם אחת שחר פאר, אתה יודע, אחרי שהיא פרשה, קיבלתי אותה, אין איזשהו, הם לא כזה, לא, אנחנו לא מתראיינים. דווקא עם מכבי חיפה, אנחנו עוד 5 שנים פודקאסט, ולא קיבלנו עד עכשיו שום שחקן עם מכבי חיפה. וזה די, אתה יודע, זה די מעצבן, די...
ופנית, אני משער, ניסית.
כמובן, ותמיד, אתה יודע, אנחנו סגורים לרעיונות, לא נותנים, פתאום מבטיחים לך השחקן כלשהו, ופתאום לא נותנים, פתאום, אתה יודע, אנחנו סוגרים משהו, ועוד פעם זה... ואתה יודע, וקל, אתה יודע, וקל, כי אנחנו פודקאסט, אנחנו לא איזשהו רשת שיש לו, אתה יודע, זכיין כלשהו, אנחנו לא נותנים, לא משלמים, אנחנו לא ספונסר, אתה יודע, הם לא יכולים לעשות את זה לערוץ הספורט, למשל, אתה יודע, הם זכו באליפות, כולם הגיעו להתראיין, להיות בבובו של לילה, להיות בחדשות הספורט, ידיעות אחרונות, וואלה, כל אחד מקבל מהם איזשהו שחקן, למה אנחנו לא מקבלים? כי אנחנו גוף חלש, קטן אולי, אין לי איזשהו בעל, אתה יודע, אוליגרך, שיכול פתאום לסגור איזשהו עסק של יעקב שחר, ואתה יודע, הרבה אנשים יכולו להתערם על זה, ועדיין אנחנו כאן, ואנחנו מדברים, ואנחנו, אין לנו איזשהו משהו שאנחנו לא מדברים נגד המועדון. אם אנחנו רוצים לדבר משהו ולהגיד משהו שהוא עשה לא טוב, והיו השנה הרבה, אתה יודע, הרבה דברים מבחינת העניין עם הקהל, כל מיני כרטיסים, כסף, אנחנו תמיד מדברים, אתה יודע, זה שהם חוסמים אותנו מלדבר עם אנשים, זה לא אומר שאנחנו פתאום נתייפייף ונגיד מה שהם רוצים. אני חושב שאתה יודע, שזה גם אחד הדברים שצריכים להיות, ואני אגיד לך גם, מכבי בול גם, במכבי בול, שמכבי בול היה איזושהי תקופה שגם היה אצלי, לא נתנו, אתה יודע, כי זה מה שמכבי תל אביב אומרים, אבל בסוף אופר, כן, שחרר את שרן יני, כן נתן
פה... דובר מכבי תל אביב, למי שלא מכיר.
כן, נתן כמה שחקנים, כן פתוחים עם הפודקאסט, מבינים שזה כלי של האוהדים, מבינים שאתה חייב לתת לאוהדים, לשמוע את השחקנים, את האיידולים שלהם, ואתה יודע, גם הרבה פעמים גם יוספוביץ' אומר שגם לא מאוד קשה להביא, כי הדוברים פה מאוד סוגרים, לא, אל תדבר, לא, אל תיפתח.
אני רוצה לצטט לך משהו, האמת, לא כי רציתי להתראיין, אלא דווקא בגלל זה שיתוף פעולה, שניסיתי ליצור עם אחד מדוברי הקבוצות הגדולות בישראל, יצא לי לדבר איתו על שיתוף פעולה, והוא אמר לי את המשפט הבא, אתה שמעת את השחקנים שלנו מדברים פעם? אתה רוצה שאני אתן להם פודקאסט, כאילו לבוא לדבר איתך 40 דקות, כאילו אני מונע את זה מהם כמה שאפשר את הדבר הזה.
זה היה קטע, שמע, אנשים מפחדים שידברו. הפרקים הכי, אתה יודע, מושמעים אולי יוסיפוביץ' היו על, אתה יודע, על חזיזה, עם הסיפור המטורף שלו, אתה יודע, עם חזיזה, עם אופרי הרד, אחד הפרקים המאוזנים. אנחנו לא מכירים את זה, אתה יודע. פתאום כשדור מיכה עזב את מכבי, לא דור מיכה, דור פרץ עזב את מכבי תל אביב, הוא מגיע לפודיום. בחיים לא שמעתי אותו, בחיים לא יודע איך הוא נשמע. אתה יודע, אנחנו כבר נמצאים ב-2021, זה שהדוברים מנסים לחסוך ולא להראות לנו את השחקנים שהם לא ידברו.
לא להראות לך, הם מפחדים מה שהשחקנים יגידו, לדעתי זה העניין. פחות אתה כפלטפורמה אלא להגיד, הנה בערוץ הספורט זה 2-3 דקות, הוא מדבר טיפה, שואלים אותו שאלות בנאליות כאלה, הולכים הביתה פודקאסט, 40-50 דקות, תחיל לתת תשובות, פה יתחילו הבעיות שלנו.
יפה, פוחדים שהם ידברו יותר מדי, הם רוצים לשים אותם באיזשהו סטיגמה, באיזשהו, אתה יודע, הם שחקנים, הם לא מדברים, הם מדברים 2-3 דקות בסיום המשחק, זהו, מה שמותר, מה שאתה יודע, אתה מחויב לפי החוזה, זה מה שהולך להיות.
אז זהו, אז זה באמת חשיבה מעניינת, כי האמת, אני לא יודע איך זה הולך באירופה, אני לא יודע אם באירופה יש פודקאסט אוהדים, והשחקנים באים לפודקאסט אוהדים. צריך לבדוק את העניין הזה.
יש,
ובאים שחקנים?
יש, זה יותר פתוח. אני שם גם, מה שאני רואה באנגליה, יש אפילו ערוצי יוטיוב של כל מיני אוהדים, ושהם רוצים, הם, אתה יודע, פותחים חופשי. כל התרבות באנגליה, למשל, היא חופשית. אתה יודע כמה מדברים על ספורט? יש לך תחנות רדיו 24 שעות, פודקאסט על כל מועדון הכי קטן, בליגה חמישית, שישית, שביעית, כל דבר. שם, אתה יודע, זה אימפריה שם, ואנשים מדברים חופשי, אתה יודע.
אבל השחקנים מתראיינים לפודקאסטים האלה.
ברור.
זה הרבה מה ללמוד מאנגליה, זה אחד מהם כנראה.
ושוב, ופה כאילו, אתה יודע, אם שומעים דוברים, אתם חייבים לעשות, אתה יודע, לפתח מוצרים, שאנחנו נכיר את השחקנים יותר מ-5 דקות. אם אני אכיר שחקנים בצורה יותר טובה, ואני אפילו אגיד לך, פעם אחת שמעתי אפילו פודקאסט של אוהדי באר שבע, שהביאו איזשהו שחקן, פעם בחיים לא שמעתי אותו, בחיים לא שמעתי את הסיפור שלו, ושאני שומע את הסיפורים שלהם, כיף לי, אני מתחבר יותר, אני מתחבר למוצר, כיף לי כי אוהד לבוא ולהגיד, וואו, הוא עבר דברים קשים, אני שמעתי את זה. תפתחו את האנשים.
לגמרי, זה בהחלט בקשה, אני חושב, שוב, זה, אני חושב, כל מה שאתה אומר, זה בסוף תרבות ספורט, משהו ש... תודה, אנחנו מדברים לא בחלל ריק, לפני כמה ימים היה משחק כדורגל בין שתי קבוצות, היו שם מופעי אלימות מזוויים, מי שיודע יודע, ככה שאנחנו באמת חושבים שיש לנו איזה תרבות ספורט, ואנחנו מאוד רחוקים ממנה לצערי, אז זה משהו שאולי שהוא חלק משינוי מאוד מאוד כולל שצריך לעשות בכדורגל, בתרבות בישראל, אני מסכים איתך.
בוא, אתה רוצה אולי קצת נדבר על כישלונות? אתה חייב להגיד.
יאללה, מעולה.
שמע, אתה יודע, כל אחד שנכנס לתחום הזה, בלי כישלונות הוא לא יכול להתפתח.
לכל תחום, אני חושב, אבל.
כן, ולצערי, אתה יודע, גם לי היו כישלונות. היה לי פודקאסט מאוד טוב, אתה יודע, שנקרא פרימירה, פודקאסט על הפרימייר ליג, עם יואב בורוביץ' בהתחלה עם אבי מלר, אחרי זה עם עוזי דן, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, צריך לעשות את הדבר הכי קשה שעשיתי, וזה, אתה יודע, פשוט להגיד לסגור אותו.
למה?
כי הוא לא הצליח להתרומם, גם בגלל שהוא לקח ממני הרבה זמן ועריכה, וגם בגלל שלא הצלחתי להביא לו חסויות, אתה יודע, שיצדיק אותו. כי אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה צריך להסתכל גם מי נמצא סביבך, ולהגיד אם אתה מתאים, אם הסטנדרטים שלך מתאימים. זה פודקאסט שכן, לפעמים היינו מקליטים במכלל המנהל, היינו מקבלים שם אולפן, כי נגד חסות, והיינו מקליטים, אתה יודע, באיכות מאוד טובה. אבל הגיע איזשהו שלב שאתה יודע, אני לא הצלחתי להביא חסויות, והעומס שהיה עליי מאוד גדול, ואמרתי, צריכים לעצור פה, ושמע, זה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי.
כמה פרקים עשיתם של הפודקאסט?
וואו, שנתיים, שלוש.
וואו, וזאת אומרת, ועדיין אתה אומר, לא הבאת את עצמך למצב, את הפודקאסט הזה למצב שהוא יוכל לקבל חסויות, למרות שמות מאוד מאוד גדולים, שאתה אומר, הוא זידן הארץ, אבי מלר כמובן, לא צריך להוסיף, בורוביץ' מכאן.
להביא חסויות זה מקצוע. להביא חסויות זה
מקצוע. בוא נדבר על זה קצת. מה זה מקצוע לדעתך? מה צריך לדעת?
אז לפני שנדבר על זה, ועוד פודקאסט שגם נאלצתי לסגור, זה בייסלנד, שזה היה פודקאסט על NBA, בתקופה שעוד לא היו כל כך הרבה פודקאסטים. עכשיו שאנחנו מדברים, הארץ שלנו פשוט הפכנו למין אמריקה קטנה. שמע, כמות הפודקאסטים על NBA שיש עכשיו מטורפת. אנחנו היינו שם גם ממש הראשונים, אפשר להגיד, שעוד בהתחלה זה היה יוסי כהן, מי שחיבר את הספר על, אם אתה זוכר, על ברח לי השם, רק רשת, שימי ריגר, והבאתי אותו, אחרי זה יואב בורוביץ' התחיל להנחות אותו עם כל מיני אורחים, אתה יודע, מערוץ הספורט, כל מיני אורחים שונים, וגם אותו, אתה יודע, נאלצתי לסגור, שגם לא ראיתי איזשהו אפיק אותו של חסויות, ומצד שני קמים הרבה פודקאסטים חזקים יותר, עם שמות, עם אופציות, עם טלנטים יותר טובים, ואתה חושב שאין לך איזושהי תועלת, וגם אתה מבחינת הזמן, אתה יודע, להחזיק פודקאסטים זה
עבודה, עבודה.
עבודה, ושאתה לא מצליח למצוא איזשהו מודל עסקי נכון, לצערי אתה צריך לסגור.
גם זה העולם שבו התוכן פוגש את העסקים, ושם הדברים ככה אין מה לעשות, משתנים קצת, אז התחלת לדבר קצת על חסויות, שזה מקצוע לדעתך, ככה אמרת.
כן.
אז איזה, מה צריך לדעת במקצוע הזה? אם אני רוצה להביא חסות לפודקאסט שלי,
שמה,
מה אני צריך
לדעת? שמע, אני אגיד לך משהו, אצלנו בארץ זה מאוד קשה קודם כל, כי אין לך באמת פה חברות פרסום שעושות לך את הצד הזה. ושאתה עצמאי כמוני, אתה צריך לדעת, אתה יודע, לעשות איזשהו סדר, או שאתה מתעסק ומתחיל לחפור לאנשים ולהשיג חסויות, וזה עבודה פול טיים ג'וב, והיו תקופות שלא היה לי זמן להתעסק עם זה, או שאתה מתחיל לחפש כל מיני מקומות כמו אודיו שמתעסקים עם זה, כמו שעכשיו יש ג'וני פרסום, שגם התחילו להתעסק בחסויות ורוצים, ואתה מתחיל לדבר שזהו צד שלישי, או שאתה מביא בן אדם שהתעסק רק איתך, ואתה משלם לו, אתה יודע, מזכורת פר עמלות, פר חסות שהוא מביא. חסויות צריך לדעת איך להביא, וזה לא יכול להיות כאיזשהו, אתה יודע, איזשהו שעה ביום שעתם, זה פול טיים ג'וב להביא חסויות לפודקאסטים של ספורט, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים לא, אתה יודע, לא אומרים מה זה, אני יכול לשים כסף עכשיו על פרסום בפייסבוק, אינסטגרם, אני רואה תוצאות, איך אני רואה את זה?
אני שואל את זה אותך, אבל מה, איך הוא רואה באמת, איך נותן החסות שלך רואה את מה שהוא מקבל חזרה בחסות?
דווקא אני לוקח את זה לכיוון, אם אנחנו רואים לפודקאסטים דווקא, אתה יודע, של עסקים, עמית אשת, אנחנו מכירים, פודקאסט שכבר הגיע ב-72 פרקים, ל-425 אלף הזנות. כל מי שמתארח אצלו מקבל לידים למשך שנה, שנתיים, אתה יודע, כי גם שומעים אותו אחרי זה. איך הוא מקבל, איך, מה הערך? אתה מקבל איזשהו ערך שהוא ממשיך איתך, ואתה מקבל ערך, אתה יודע, שאתה שומע, אתה יודע מה המוצר שאתה מקבל. חסויות שרוצות להיות מזהות עם מכבי חיפה, יודעות שהם מגיעים לקהל מסוים, יודעים מה הם מקבלים. אתה יודע, אנשים, חסויות שמגיעות לתינוקות בסבי, סתם דוגמה, בירות. אתה יודע, זה מוצר שמתאים, אתה יודע. יין, מוצר שמתאים לפודקאסט, יודע שהוא יקבל, אתה יודע, לפי, ואתה יכול לעשות כל מיני בדיקות, אתה יודע, לפי כמות האזנות, לפי לינקים של אפילציה, קוד קופון, יש הרבה דרכים שאתה יכול למדוד באמת אם החסות מתאימה או לא.
ויותר מזה, אבל בסוף, אני לא יודע מה הניסיון שלך בשיווק דיגיטלי אחר, זאת אומרת, לא יצאנו לדבר על התחום הזה, על פייסבוק, על אינסטגרם, אבל אתה חושב שפרסום בפודקאסט יכול להיות טוב יותר בסופו של דבר, או בוא נאמר, אם לוקח את אותו כמות כסף שאני משקיע על חסות לפודקאסט, או על פרסומת בפייסבוק, כמו שאתה אומר.
תלוי, האם... תלוי, תלוי קל, אתה יודע, יש דברים כאלה שאפשר להגיד שפרסום בפייסבוק יותר טוב, ויש דברים כאלה שאתה מחפש את הקהילה הספציפית שאתה רוצה. שוב, אנחנו צריכים להבין, פודקאסטים של ספורט זה קהילה מאוד ספציפית. זה לא, אתה לא יכול לפרסם משהו שלא מתאים ולקוות לאיזושהי תוצאות. התרגות שלך מאוד מדויק.
גם צריך להגיד שאנחנו מקבלים מכל שרתי הפודקאסטים, מכל אפליקציות הפודקאסטים, מספוטיפיי, מאפל, מגוגל, אנחנו מקבלים ממש נתונים, אנליטיקות מדויקות, הגילאים של המאזינים לפודקאסט, הזכר נקבה,
מיקומים,
מאיפה הם נמצאים, בדיוק כל הדברים האלה, ככה שאפשר לדעת המון על הקהל שלך בפודקאסט, וככה בעצם להתאים אותו לטרגט, כמו שאומרים בשפה המקצועית, יותר טוב את ה... את המאזין לחסות, זה באמת דבר חשוב, ואין ספק שמדובר בעבודה, אבל אני האמת מניסיוני זה יותר כאילו, זה יותר החברות שפונות אליך, דרך כשלי, מה שאני מכיר בחסויות, זאת אומרת, זה פודקאסט שרץ הרבה מאוד זמן, ואז מגיעה איזושהי חברה ואומרת, שמע, הפודקאסט שלך מתאים לי לנישה, עובד לי טוב, בוא אני אפרסם אצלך, ככה לי יצא בכמה פעמים.
על דבר יאללה, אצלי קרוב פעמים שזה אני פונה לאנשים ומצא.
אתה ממש פונה, 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 עד שמישהו מגיע, זאת אומרת מה, ואתה מחפש את החברות שאתה אומר מתאימות לפודקאסט, זאת אומרת, אתה הולך, מחפש לך רשימה של לא יודע מה, אם זה פודקאסט על מכבי חיפה, אז לא יודע מה,
מוצרים. או שאני פונה לחברות שמתמחות בזה, כמו אודיו, ג'וני, ומבקש מהם שהם ימצאו לי את החסויות שמתאימות לה.
הבנתי. וסתם מעניין אותי, אתה יודע, הזכרת פה שמות, אבל מה העמלות שחברות כאלה לוקחות? כמה הן לוקחות לנו מהזה, פחות או יותר, באחוזים?
קשה לי לדעת. כל אחד, אתה יודע, יכול להיות שהם נותנים לך איזו... שוב פעם, יש כל מיני, אתה יודע, דברים. למשל, אצל אודיו יש להם מה שהם עושים עכשיו, פיוס, הדבר שהם עושים, הם עושים, מכניסים אותך למערכת שלהם של אומי סטודיו, ואז כאילו כל פרסום, וזה מין מערכת כזאת, שהם כזאת, זה חסויות לכל המין רשת כזאת, זה לא רק לך, זה סתם דוגמה גם לוויינט, גם כלכליסט, אז אתה מקבל פר הזנות, זה, יש להם איזשהו מודל כזה, אני לא עובד למשל במודל הזה, אני עובד במודל פר חסות לפרק, גם בעושים היסטוריה, אתה יודע, המודל שם שונה, יש הרבה מודלים של חסויות, וכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, זה צריך לזכור, שוב פעם, מודלים סמומו של עושים היסטוריה, לא כל אחד יכול, אתה יודע, יש להם כמות מטורפת, והם עובדים פר, אתה יודע, חסות, פר אזנות, גם מה שהאודיו עושים, אתה יודע, שהם נכנסו עכשיו גם לסקיטים של כאן, זה מודלים אחרים.
ושאלה שבטח כל מי שמאזין לנו, ורוצה לעשות פודקאסט שחושב עליה, אפשר לחיות מזה, שלום?
מאוד קשה, אבל אתה יודע, בסוף אני מסתכל על זה בצורה כזאת, תעשה מה שאתה אוהב, ובסוף... ובסוף תדע איך לעשות מזה גם כסף.
יפה מאוד, אחלה, אני חושב זו תשובה מעולה, אז אנחנו ככה ממש לקראת סיום, יש עוד איזה משהו שהיית ככה רוצה להגיד, אולי איזה טיפ, שאולי אתה כשהתחלת כפודקאסטר, אם היית מקבל אותו, היית אומר בוא נע, זה יחסוך לי דרך, זה ישנה לי משהו בתפיסה.
שמע, מבחן הטיפים, אני למדתי לדעתי מהמורים, כאילו, מהאנשים הכי טובים, כי שוב, אני הגעתי לתחום מאוד, שאתה יודע, הוא היה בחיתולים, שאתה מאוד קטן, שהתחום מאוד קטן, מאוד קל, אתה יודע. גם עשיתי איזשהו כנס, אני זוכר, כנס פודקאסטים, אתה מביא אנשים ורואים, ואתה יודע, אתה מביא קהילה מאוד קטנה, אם נעשה עכשיו כנס, אתה צריך לזכור כמה, אתה יודע, איזשהו...
היה לו מזמן, היו משהו כמו 200, 250 איש.
נכון,
אולי 300.
נכון, כי הקהילה מאוד גדולה, נכנסו הרבה אנשים, ו...
בכנס שלך כמה היו?
גם 150, ככה כאילו, כנס שממש הצליח, אתה יודע, בזמנו, כי הקהילה הייתה מאוד קטנה, אבל היו, אתה יודע, מה אוהבים? כולנו, אתה יודע, מדברים, אבל פתאום שאתה נפגש עם כולם, ויש פאנלים וזה, זה מאוד מעניין. משהו שכן, אתה יודע, אני חושב שזה משהו שצריך להשתנות, זה כל המודל של העניין של החסויות, אתה יודע, ש... בחול יש כבר חברות שבאות ועושות בשבילך את העבודה, פה אני עדיין מרגיש שפודקאסטים של ספורט, אתה יודע, נשים בצד מה שהעבודה מדהימה שעושה הפודיום ואורן סיפוביץ' עם כל הרשת שלו, האנשים הקטנים עדיין, אתה יודע, צריכים באופן עצמאי כזה לדוק, משם החסות, מפה חסות, אני חושב שגם, אתה יודע, החברות, אתה יודע, צריכות להבין, להשיג חסות לפודקאסטים, זה גם מקצוע, ואתה יודע, ואנשים כבר צריכים להבין, שצריכה להיות פה נישה שהם ישיגו, ואתה יודע, ובסופו של דבר אני גם חושב אולי, אתה יודע, כולנו, אתה יודע, כל מי שבנישה הזאת, אתה יכול לעבוד ביחד, אתה יודע, להגיד, לבוא, אנחנו רוצים לבוא, כי, אתה יודע, כל הפודקאסטים של הספורט, לבוא להגיד, אנחנו רוצים ולהתחבר ביחד, להראות את כל הנתוני הזנות, ולהגיד, בואו, תיתנו לנו חסות ל-X, לעונה, בסכום כזה, ואנחנו נבוא ביחד, אתה יודע, לא צריך, זה הקטע שגם, אתה יודע, שאנחנו לא מדברים, אבל יש לך פה כמות הזנות מטורפת, תחשוב, פודקאסטים של אוהדי ארסנל, צ'לסי, יש פודקאסט מעולה על ליגה איטלקית, הוא גם, אתה יודע, הוא לבד, אין לו זמן להתעסק בדברים אחרים. אם פתאום נתאגד כולנו, יכול להיות פה משהו מטורף.
גמרי, אז יש פה שתי אופציות, או שיבוא איזה יזם עשיר, ישמע את הזה, יקים חברה וירוויח את כל הכסף, או שבאמת נתאגד ואולי זה יתחלק. שלום סיונוב, היה פרק מרתק, פודקאסייה, המון המון תודה שהיית פה. המון המון בהצלחה בתינוקות בסבי, בעולים לרשת, בנופחים בירוק, בעסק שלך ובכל הדברים האחרים. שמחתי מאוד מאוד לארח אותך, והמון המון תודה שהגעת.
תודה רבה לך.
אז המון המון תודה לכם שהייתם איתי בפרק הזה. שערו איתנו גם הפרקים הבאים, יש עוד הרבה הרבה אורחים מרתקים שבפרק הבא הולך להיות באמת מי שהיא, אני כבר ארמוז, מאוד מאוד מיוחדת. אז נתראה, ביי ביי.
נהניתם? האזינו, דרגו ועקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר ועוד. לכל הפרקים ולהרבה מאוד מידע שיעזור לכם לעשות פודקאסט, היכנסו ל-howtopodcast.co.il.